גיליתי שאני שווה 10 דולר ו-58 סנט. כתבתו של איתי משיח. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה הטכנית, אלעד לוין. אני חושב שהיא קנייה מעולה. היא הולכת לעבוד, פלוס יש לה יותר מ-600,000 עוקבים באינסטגרם. לואיס ב-$10,700 עכשיו. אתם חושבים שהוא יעלה שוב? שנשקיע בפטר? אני חושב שהוא יגיע לאלפייה. לא, אלה לא דיאלוגים מתוך סדרה עתידנית, אלא הודעות מתוך שיחות שמתקיימות בימים אלה בערוצי הוואטסאפ והטלגרם של משתמשי ביטקלאוט. וכן, הם מדברים על אנשים ועל הערך הכספי שלהם. ביטקלאוט, יש אומרים, היא הדבר הבא בעולם הקריפטו. הרעיון פשוט, שילוב של מטבע דיגיטלי ורשת חברתית. כל משתמש הוא גם מטבע, והערך שלו מופיע תמיד בצמוד לשמו. אפשר לקנות אומן צעיר ולקוות שיתפרסם, אפשר לתמוך בתוכן מעניין בדולר במקום בלייק, ואפשר לצייץ, לצבור עוקבים ומשקיעים ולהרוויח על זה כסף. התגובות מתחת לפוסטים מוצגות מהפרופיל השווה לפרופיל הזול. אני מתברר שווה 10 דולר ו-58 סנט. המטבעות האלה הם סוג חדש של נכס שקשור למוניטין של אדם, ולא לחברה או למוצר, מסבירים באתר של ביטקלאוט. היזמים מצפים שבסופו של דבר, ערך המטבע של אדם ישתנה גם בהתאם לפעולותיו בעולם האמיתי. הישג אישי? עליות שערים. התבטאות גזנית? המניה צונחת. כשמשתמש משתף תוכן של אדם שהוא מושקע בו, הוא באותו הזמן מפרסם אותו, מעלה את ערך המטבע שלו וגם גורף רווחים באופן אישי, בסימביוזה מוחלטת בין האינטראקציה החברתית, או מה שנשאר ממנה, לבין כלכלת השוק. הפלטפורמה שעלתה לאוויר בסוף מרץ ומשווקת כבורסה של אינפלואנסרים, היא כבר הרבה מעבר לניסוי מוזר ביחסים חברתיים. ברשימת המשקיעים שלה נמצאים קרנות הון סיכון גדולות ומבוססות, כמו Social Capital וסקויה, ומשקיעים רציניים כמו מייסד רדיט, אלכסיס אוהניאן. יחד עם המשתמשים שכבר הצטרפו ורכשו מטבעות, הם הזרימו כבר לפחות $220 מיליון לארנקי ביטקלאוט. בעמק הסיליקון כבר נשמעות הערכות שווי של $1 מיליארד, וכל זאת מקץ כמה שבועות בלבד. בפועל, ביטקלאוט נראית בדיוק כמו טוויטר, רק עם גופן קצת שונה וממשק קצת מקרטע. כשיוצרים פרופיל חדש, נוצר גם מטבע שערכו דולר או שניים. ככל שיש למטבע יותר קונים, ערכו עולה על פי נוסחה קבועה מראש. עם כל קנייה, בעל הפרופיל מקבל אחוז מההשקעה. כשהמטבע נמכר, ערכו של בעל הפרופיל יורד. ברוכים הבאים לשוק החופשי. להשקעה של ביטקלאוט נוסף תרגיל שיווקי מבריק שעורר ביקורת רבה. מפתחי הרשת העתיקו את 15,000 הפרופילים המצליחים ביותר בטוויטר ופתחו עבורם, ללא ידיעתם וללא הסכמתם, פרופיל ביטקלאוט. אם האנשים שנבחרו מעוניינים לקבל שליטה על הפרופיל החדש שלהם, כל שעליהם לעשות הוא לצייץ על כך למיליוני עוקביהם. ויש להם סיבה טובה לעשות זאת. למטבע שלהם שבינתיים נסחר בשוק של ביטקלאוט מאחורי גבם, יש שווי שוק משלו ולהם שמורים אחוזים. לידיעת הקורא בנימין נתניהו, שווי מטבע $499, $15,000 ממתינים לך בקבלה. מפורסמים רבים שזכו לפרופיל אישי חדש, כולל תמונה ותיאור שהועתקו מטוויטר, לא הוטרדו מכך במיוחד. קשה לדמיין שרובי ריבלין, $272, יקים על כך מאומה. אבל אחרים כבר דרשו את הסרת הפרופיל בצירוף מכתבי הזרה שעשו כותרות. נראה שהמפתחים לקחו את הפרובוקציה השיווקית בחשבון. הם פתחו פרופיל כזה גם להסטר פירס, פקידה בכירה בוועדה לניירות ערך ובורסות של ארצות הברית, אותה ועדה שאיתה ביטקלאוט עלולה להסתבך במוקדם ובמוחר. אחרים בחרו פשוט להצטרף, ובהם אפשר למצוא לא רק אנשי קריפטו מעמק הסיליקון. פמלה אנדרסון, $6,987, אשטון קוצ'ר, $7,596, הכדורגלן פול פוגבה, $3,616, והזאב מוול סטריט, ג'ורדן בלפורט, $7,194, כבר נסחרים ומפיקים תשואות. אבל הגביע הקדוש של הרשת, אילון מאסק, 65,104 דולר, שלציוציו חורצי הגורלות מייחל את הקהילה יותר מכל, עדיין בחוץ. הרעיון הפשוט של שילוב בין רשת חברתית ומטבע דיגיטלי הוא פתח לאין ספור חידושים מרתקים שיכולים להציט את הדמיון, או לעורר שעת נפש. חלקם כבר מתחילים לקרום אור וגידים בקהילת המפתחים הגדולה והפעלתנית שהתפתחה סביב ביטקלאוט. אתרים שמציגים תנודות בערכם של המשתמשים, חברות שמאפשרות ליוצרים לשלם דיבידנדים למחזיקי המטבע שלהם, פורומים שמאפשרים למשתמשים להגביל את הכניסה למחזיקי המטבע שלהם בלבד, בוטים משקיעים ועוד ועוד. ביטקלאוט בנויה על טכנולוגיית הבלוקצ'יין, שמשמעותה ביזור מוחלט של המידע. בעולם המטבעות הדיגיטליים, הטכנולוגיה הזו מאפשרת לעקוף את הצורך בגוף מרכזי, בנק לצורך העניין, שיתעד את התעבורה וימנע עסקאות לא כשרות. במקום שרתים מרכזיים במרתפי הבנקים המרכזיים של המדינות השונות, ספר החשבונות זמין לכולם, ללא שמות המוטבים, ועותקים שלו נשמרים על גבי המחשב האישי של כל מי שמעוניין בכך. היסטוריית העסקאות נגישה לכולם, קיימת לעולם ואיננה ניתנת לשינוי. עכשיו החליפו את המילה עסקאות בפוסטים, לייקים ועוקבים. שאלת היום, אם חבר משקיע במטבע שלך או מחליט להסיר את ההשקעה שלו כי הוא רוצה להשקיע במטבע של מישהו אחר, מה התגובה שלך? ביזנס זה ביזנס. בניגוד לפייסבוק ולטוויטר, ביטקלאוד שומרת את כל המידע בבלוקצ'יין ציבורי, מסביר פרק החזון של האתר. כל מי שרוצה יכול להתחבר למסד הנתונים המבוזר הזה, לקרוא ממנו ואף להשתמש בו כדי ליצור אפליקציה משלו עם פיד בעיצוב אישי, פיד פוליטי בעברית, פיד מסונן עם תוכן שמותאם לילדים, פיד לתמונות בלבד, האפשרויות בלתי מוגבלות. אנחנו מאמינים שזה יעביר אותנו מהר מעולם שבו קומץ נפילים שולטים ברשתות הדומיננטיות, לעולם שבו לצרכנים יש אלפי אפשרויות לבחור מהן, מעולם שבו המידע הוא משאב בבעלות פרטית שמאוחסן תחת הבטחה כבדה, לעולם שבו מידע הוא יותר כמו שירות נגיש לכולם, שכל אחד יכול לבנות עליו. לביזור הזה, כמו לכל דבר ולכל אדם, יש גם מחיר. כשאין רגולציה, יש חופש מוחלט למשתמשים. לא עוד דיווח על פוסט פוגעני, הסתה, תוכן אלים וכו'. לא עוד מסנני תוכן שמרחיקים סרטונים של דאש. בביטקלאוט הכל מותר. אתרים שיקימו על גביו רשתות חברתיות נגזרות יוכלו, אם ירצו בכך, לסנן את התוכן כאוות נפשם. אחד האנשים המשפיעים ביותר בעולם האינטרנט, על פי מגזין פורבס, מייקל ארינגטון, 4,576 דולר, שהשקיע בביטקלאוט עוד לפני ההשקה, אמר בריאיון שיש תשוקה עזה לפלטפורמה עמידה לצנזורה, שבה משתמשים לא יענשו על הבעת עמדות בלתי קונבנציונליות. הוא אמנם הצביע לביידן, ציין, אך למרות זאת המוכנות של טוויטר לבעוט החוץ הדמויות ימניות שנויות במחלוקת, זעזעה אותו. מאז עלייתה לאוויר, ספגה הרשת ביקורות קשות בקהילת הקריפטו. מגיבים רבים הצביעו לעובדה שאפשר להמיר ביטקוין לביטקלאוט, אבל אין דרך פשוטה להמיר אותם בחזרה, או במילים אחרות לממש את הרווחים. עובדה זו הופכת את ביטקלאוט, לפחות בשלב זה, לדרך ללא מוצא. ואכן, 220 מיליון דולר כבר נלכדו בפלטפורמה, והם הולכים ונצברים בחשבון הביטקוין שלה. לדעתי, זו סתם הונעת פונזי מיושנת, אומרת אימי קסטור, עיתונאית אמריקאית שמתמחה בעולם הקריפטו ובהונעות פיננסיות. אנשים חושבים שהם הולכים לעשות כסף קל, אבל הם לא רואים את התמונה הגדולה ואת הסיכונים. משקיעי הון סיכון מטילים את חכתם כדי לפתות כמה שיותר כסף לתוך המערכת, כך שהם יוכלו לצאת ברווח. מבחינה חוקית, היא מוסיפה, הם כנראה לא יהיו אלו שיסתפחו אם הרגולטור יחליט להתערב, מפני שהם לא המייסדים של הפרויקט הזה, אלא ידי יהלום. ידי יהלום, Diamond Hands, הוא היזם האנונימי לכאורה שעומד מאחורי ביטקלאוט. השימוש בפסאודונים הוא מחווה לסטושי נקמוטו, ממציא הביטקוין האלמוני, שנעלם ב-2010 כדי לאפשר להמצאתו חיים עצמאיים משלה, והותיר מאחוריו את אחת התעלומות הגדולות של זמננו. אלא שזהותו האמיתית של ממציא ביטקלאוט היא סוד גלוי בקהילת הקריפטו. מדובר בנאדר אל-נאג'י, עובד גוגל לשעבר בן 29, שנכנס לפני שנתיים לרשימת היזמים הצעירים שישנו את העולם של מגזין פורבס. ב-2018 הקים חברה שאפתנית לא פחות בתחום הקריפטו, גייס 135 מיליון דולר וסגר אותה תוך כמה חודשים לאחר שהרגולטור האמריקאי הצביע על בעיות. הוא החזיר למשקיעים את רוב כספם. חלקם אגב חזרו להשקיע בפרויקט הנוכחי שלו. נורות האזהרה סביב ביטקלאוד אינן קשורות רק לפרופילים שנפתחו ללא רשות או למאות המיליונים הלכודים בארנק. סביב היוזמה יש הרבה שאלות פתוחות, וכראוי לפלטפורמה ששואפת ללא פחות ממהפכה, גם שאלות פילוסופיות הופכות לפרקטיות. למשל, כיצד נוצר ערך יש מאין? הביטקוין התפתח בשנותיו הראשונות בזחילה וחלפה יותר משנה עד שבוצעה בו העסקה הראשונה, שתי פיצות תמורת 10,000 ביטקוין, או בימינו 1.8 מיליארד שקל. אבל ביטקלאוד קמה בסערה. בפעולה המתועדת הראשונה נוצרו לא פחות מ-8 מיליון מטבעות שחולקו ל-482 חשבונות נבחרים. מאחר שעל פי היזמים מספר המטבעות הכולל צפוי להיות נמוך מ-20 מיליון, חולקו למעשה 40% מהמטבעות כבר ביומו הראשון של הפרויקט. בין הזוכים המאושרים אפשר למצוא מפתחים, משקיעים ושלל פרופילים אנונימיים. בהמשך הוא עבר חלק ניכר מהמטבעות האלו לחשבונות של המפורסמים שהועתקו מטוויטר, ובכך נוצר עבורם יש מאין שווי שוק מפתה. זה ההסבר לערכם הפיקטיבי של חשבונות רבים, ערך שנוצר ככל הנראה באמצעות נוסחה שמשקללת את מספר העוקבים בטוויטר. ויש גם את עניין הפרטיות. זו הייתה ערך מרכזי עבור אבותיו הרוחניים של הבלוקצ'יין. בגרסתו הקלאסית, העסקאות אמנם גלויות לחלוטין, אך שמות המוטבים לא ניתנים לזיהוי. ביטקלאוד נכנסת לעולם הזה כפיל בחנות חרסינה. למשל, משה חוגג, 11,187 דולר, הבעלים של ביתר ירושלים, איש עסקים חובב קריפטו ושחקן פעיל ברשת הביטקלאוד. כמה חיפושים פשוטים בבלוקצ'יין מאפשרים לשחזר את כל פעולותיו ברשת. ניתן לראות שבשבוע שסביב השקת ביטקלאוד רכש מטבעות בשווי כ-2 מיליון שקל בחמש עסקאות שונות. כיוון שחוגג קנה את מטבעות הביטקלאוד שלו במטבעות ביטקוין, ניתן לזהות אותו גם בבלוקצ'יין של ביטקוין, ולהתחקות אחר פעולות נוספות שלו שלא נוגעות לביטקלאוד כלל. חוגג לא מוטרד. אני יודע, רואים הכל. אני מעריך שיש דברים שהם ישנו ויצפינו בהמשך. ברור לי שאני חלק מקהילה ניסיונית, ויש בעיות עוד יותר חמורות מהבעיה הזאת. אבל אני אגיד לך מה מטריד הרבה יותר, וזה שטוויטר ופייסבוק חוסמים נשיא אמריקאי מכהן ולא מאפשרים לו לתקשר עם ההמונים. אני לא נכנס לתוכן דבריו בכלל, רק ליכולת המבהילה בעיניי של מנכ"לים של חברות הייטק לקבוע את מי אני שומע ואת מי לא. אני לא רוצה מלאכים, גם אם זה מלך טוב. כי מחר יכול להיות מלך רע. לכן היכולת הזאת שלהם מטרידה אותי הרבה יותר מזה שרואים למי כתבתי הודעה בביטקלאוד. אני כל כך מתרגשת מהרשת החברתית הזאת. יוצא שכל אחד עכשיו, ליטרלי, שווה משהו. הרעיון הדיסטופי של הצמדת ערך כספי לבני אדם מעלה שאלות קשות גם לגבי השפעת הבורסה הזאת על המשתתפים עצמם. אין לי ספק שזה רעיון גאוני, אומר פרופסור יאיר עמיחי המבורגר, ראש המרכז לחקר הפסיכולוגיה של האינטרנט במרכז הבינתחומי בהרצליה. יש פה כביכול את הערך הזה של השוויוניות, שהיא מרכיב מאוד חשוב בהצלחה של האינטרנט, כאילו שכל אחד יכול להפוך להיות כוכב. אבל למעשה, הוא מוסיף, זוהי רק הזרקה של סוכר. כשהאינטראקציה החברתית מקומטת, כשחברות ואינטימיות הופכים ללייקים, ועכשיו גם לדולרים, מה שמחלחל הוא אובדן האותנטיות, ומה שנוצר לבסוף הוא בדידות קיומית. עמיחי המבורגר לא מתרשם מהטיעונים על ההזדמנויות הרבות שהרשת מאפשרת לאנשים לקדם תוכן ולהרוויח כסף ממימוש עצמי. אפשר למצוא היבטים חיוביים, הוא אומר. אנשים לפעמים מסבירים לי שמשחקי מחשב אלימים גם מלמדים קואורדינציה וחשיבה מרחבית. אין ספק שאפשר למצוא היבטים כאלה. אבל אני חושב שמדובר ברשת חברתית שמרחיקה את האדם מרווחה פסיכולוגית. זה הופך את כולנו לכלכלנים וליחצנים, ומבחינה פסיכולוגית זה מדלדל אותנו. אנדי ארץ, 16,918 דולר, משקיע מקרן ההון סיכון Social Capital ומהדמויות המובילות ברשת הביטקלאוד, התייחס לשאלה הנפשית בדיון שהתפתח בנושא בטוויטר. ביטקלאוד היא הבסיס, מסד נתונים, כתב, גם אמבולנסים וגם נהגים שיקורים משתמשים בכבישים. הטכנולוגיה איננה מרושעת באופן אינהרנטי, ואנחנו לא חסרי אונים כקהילה לעצב את תוצאותיה. אני טוען שבעולם מבוזר יש לנו יותר יכולת פעולה עצמאית בעיצוב העתיד מאשר במערכות ריכוזיות. גם טיעונים מסוג זה לא מרשימים את עמיחי ההמבורגר. כשהתחלתי לחקור את כל הנושא של טכנולוגיה, ואני במגרש הזה כבר 20 שנה, האמנתי שטכנולוגיות הן ניטרליות, והכל תלוי במה שאתה עושה עם הטכנולוגיה, הוא אומר. אבל אני כבר מזמן לא מאמין בזה. יש טכנולוגיות ניטרליות, אבל יש הרבה שבנויות כדי לגרום להתמכרות. הן עובדות על מוטיבים פסיכולוגיים שליליים שקיימים אצלנו. המשתמשים בינתיים מוטרדים פחות. ג'וליה, 1153 דולר, מפיקת מוזיקה ממוסקבה, מאמינה שזו הרשת החברתית של העתיד. היא לא השקיעה כסף, אבל כבר רואה שהרשת מביאה לעוקבים חדשים גם באינסטגרם. כולם מתייחסים לזה כמו אל משחק, ועל יחסים אמיתיים זה לא משפיע בכלל, היא אומרת. אני מרגישה אחריות אישית לכל המטבעות שלי. זה מצחיק. בלסינה טריאדה, 10.14 דולר, מעצבת אופנה מבואנוס איירס, הצטרפה כי היא האמינה שיש כאן הזדמנות לאומנים. בשבילה זו יותר רשת חברתית וגם קצת משחק, משהו שכדאי לנסות, היא אומרת בשיחת וידאו. עד כה השקיעה 14 דולר. לא מזמן המטבע שלי עלה ב-6 דולר, והייתי כזה, וואה, עלה. והתרגשתי, כי אני קצת ככה, מתרגשת קצת מכל דבר. על העניין של תווית המחיר לא באמת חשבה. זה כאילו שהימרנו את הלייקים של אינסטגרם במחיר. בשבילי זה לא מאוד שונה, אבל זה קצת מוזר שזה האישיות שלך שיש לה את הערך, ולא העבודה שאתה עושה. גיליתי שאני שווה 10 דולר ו-58 סנט. כתבתו של איתי משיח. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.